אתם מאזינים לפודקאסט של בלקבירד, מערוץ היוטיוב בלקבירד. הפודקאסט משודר פעם בחודש בשידור חי, ובשידור מוצגות תמונות מהמקרים עצמם. פשע בתשע, מתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לעונה הראשונה של פשע בתשע, פודקאסט על פשע מהארץ ומהעולם. אני מוטי בלקבירד, ואיתי כאן יש את מרק וויד. מרק, תגיד שלום.
היי.
וביחד אנחנו מעבירים את הפודקאסט הזה בשיחה של אחד על אחד. חשוב לי לציין, במהלך הפודקאסט אנחנו נציג תמונות מהמקרים, או לפחות ממה שאפשר להציג, ובנוסף נתאר במילים מקרים מסוימים שיכולים להיות מאוד קשים לשמיעה. אז אם אתם מרגישים לא בנוח, זה בסדר, הכל טוב, אתם מוזמנים לצאת או לדלג על הקטעים. בנוסף, לא אני ולא מרק, מומחים גדולים לפשע, אנחנו פשוט חובבים של פשע, ועשינו את המחקרים שלנו בצורה עצמאית. על כל מקרה שאנחנו מציגים, אורך הפודקאסט הוא בין 40 דקות עד שעה. היום אני מגיש את הפרק עצמו, ואנחנו מדברים על האמת רוצח סדרתי שלא הוכר כרוצח סדרתי, וזה כי לא הצליחו לקשר אליו שום תיק של רצח. יצא לך פעם לשמוע על כזה דבר? רוצח סדרתי שלא הוכר כרוצח סדרתי, אבל הוא בתכלס איכשהו נחשב רוצח סדרתי?
באמת שלא, וזה נשמע טיפה מוזר, אני לא אשקר.
כן, אז זה באמת נשמע מוזר.
איך?
אז אנחנו נגיע לזה, תאמין לי. אני אמרתי לעצמי, אם כבר אנחנו, אתה יודע, בפעם שעברה אתה דיברת על אלברט פיש, שהיה מזוכיסט, אז אמרתי, אם אנחנו מדברים על מישהו שאוהב לסבול, עכשיו אני אדבר על סדיסט. זה מישהו שאוהב לגרום לאנשים אחרים לסבול. וגם פה כמובן מדובר על מישהו שהיה אנס. וזה מי שאתם רואים פה בתמונה, קוראים לו דייוויד פארקר ריי, ויש עליו כל מיני מימים כאלה שאומרים, כתוב באנגלית, This guy can be your grandfather, but you don't want to know what he has done. ואנחנו נדבר עליו קצת היום, יותר נכון הרבה, אפשר להגיד. ואמרתי, בוא נתחיל קצת עם באמת איך הוא גדל. אז דייוויד פארקר ריי נולד בשישי בנובמבר, וזה פאן פאקט, אמרתי את זה גם, אם אתה זוכר, בפרק של טד בנדי, שהרבה רוצחים סדרתיים נולדים בנובמבר, אז זה מעניין. אז הוא נולד בשישי בנובמבר של שנת 1939 בניו מקסיקו, שנמצאת כמובן בארצות הברית. והוא גדל בבית די קשוח. ההורים שלו היו המשפחה שלו הייתה משפחה קשת יום, ולא היה להם, להורים שלו לפחות, כסף להחזיק אותו ואת אחותו, ובגלל זה הם גדלו מרבית החיים שלהם אצל הסבא והסבתא, שהם היו כמובן ההורים של אמא שלו. אמא שלו הייתה נרקומנית, מכורה לסמים קשים מאוד, ואלכוהוליסטית, אם זה לא מספיק. ואבא שלו, כשהוא היה מבקר מדי פעם את הילדים שלו, שזה כמובן את דייוויד ואת אחותו, הוא היה בדרך כלל מכה אותם מול הסבא והסבתא. אז זה כאילו ילדות מדהימה, אפשר להגיד. החומר של איך לגדל רוצחים סדרתיים, אחי. מה?
לא עשו לאבא שלהם כלום על זה?
כנראה, אתה יודע, שנות ה-30 כזה, שנות ה-40, לא נראה לי שכל כך, כאילו, משפחות שהיו עניות לא כל כך התייחסו אליהם, ואנחנו נראה את זה גם עוד מעט, לאן זה מגיע בכלל. כי אם אנחנו כבר מדברים על אבא שלו, אז כאילו, כבר מגיל צעיר, הוא היה מספק לו כל מיני מגזינים שקשורים לפורנו, שכמובן יש בהם כל מיני אקטים של סאדו, וכל מיני קטעים מאוד קשים. עכשיו, אתה יודע, היום יש לך ילד, אתה מביא לו צעצועים, אז כנראה מה שאבא שלו הביא לו זה יותר מגזינים של פורנו. שזה כמובן מה שמביא את דייוויד.
אלוהים שמו.
כן, לגמרי. זה כמובן מה שמביא את דייוויד לזה שכשהוא היה נער, אז הוא התחיל לשתות, להשתמש בסמים, ובאיזשהו שלב פגי, אחותו, מצאה כמה מהמגזינים האלה שהיו לו. ולא רק זה, היא גם מצאה כל מיני ציורים מוזרים של נשים שאין להם רגליים, או אין להם איברי מין. עכשיו כאילו...
אוי, לא.
היום זה נשמע נורא.
אני מבין.
היום זה נשמע ממש ממש נורא. אבל תחשוב שבשנות ה-50, שזה לא כמו היום, כי היום אנחנו רואים הרבה גור, וכאילו זה קורה הרבה, בשנות ה-50, היה כאילו, לא היה כזאת זמינות לפורנוגרפיה ולאלימות כמו שיש היום. אז זה למצוא כזה תוכן, או לחשוב על כאלה דברים, זה היה משהו כאילו מאוד מאוד קריטי. אז זה הדליק אצלה איזושהי נורה אדומה, אבל היא לא דיברה איתו על זה עד המשפט שלו, שזה אנחנו נגיע מאוחר יותר. היא לא פתחה על זה שום דבר, היא לא דיברה על זה, היא לא, כמובן לא אמרה על זה. יש לי שאלה אליך, בוא נראה אם כבר אתה למדת על רוצחים סדרתיים מספיק, אבל תגיד לי אתה, כשמישהו שרוצח סדרתי מסיים את הלימודים, מה הוא עושה בדרך כלל אחר כך?
באמת שזו שאלה טובה.
זה מאוד יזכיר לך את מה שהיה פעם שעברה.
רגע, אתה רוצה להגיד לי שהוא כאילו זונה מסוג זכר?
לא.
או שהוא עבד בכל מיני עבודות פיזיות יותר?
גם זה, אבל הוא עשה משהו מאוד ספציפי. זה משהו שרואים עם הרבה רוצחים סדרתיים שהם עושים.
חוטף ילדים.
אוקיי, אוקיי. בוא אני אגיד לך מה הוא עשה. הוא התגייס לצבא. הלכת קדימה, אבל הוא התגייס לצבא. וזה משהו שבדרך כלל קורה, מעניין איכשהו הצבא גורם לאנשים לגדל רוצחים סדרתיים, אז זה משהו שקורה עם הרבה מהם. אבל הפלא ופלא, הוא הסתדר ממש טוב בצבא, והוא סיים האמת עם עוד של כבוד, הוא אגב היה בתפקיד של מכונאי, שזה גם מה שהוא עשה אחר כך. היה לו מין מוסך קטן שהוא היה עובד בו בתור שכיר ומטפל במכוניות. הוא היה מאוד הנדימן כזה. הוא ידע לתקן דברים, לבנות, לחתוך ועוד ועוד. אחרי כמה שנים שהוא השתחרר, הוא התחתן, ואשתו הראשונה טענה אחר כך, אחרי שהם התגרשו וקרה מה שקרה, הוא אמר לה שבאיזשהו שלב שהוא היה צעיר, שהוא היה בן 15, הוא אנס ועינה למוות נערה שהוא הכיר מהשכונה שלו, מהרחוב שלו. אי אפשר לדעת אם זה באמת קרה או לא, כי הוא לא נתן שם, לפחות לא לאשתו. אבל מה שהדליק לנורות אדומות זה מתי שהם היו שוכבים, הוא ואשתו לפחות, הוא הפך להיות יותר אלים, הוא היה מרביץ לה וחונק אותה, וזה כאילו משהו שהגיע בהדרגה, זה לא משהו שהתחיל ישר. אז כן, אם יש גבר שמכה את אשתו, זה הזמן באמת, אתה יודע, לעזוב.
זה כבר...
זה סימנים לא טובים, נגיד ככה. כן.
עדיף להתקשר למשטרה, בוא נגיד זה ככה.
מה זה?
עדיף להתקשר למשטרה, בוא נגיד זה ככה.
כן, בדיוק, בדיוק. אגב, היו לו 4 נשים, ומהניסויים שהיו לו מהארבע נשים, יש לו 2 בנות. יש את ג'סי ריי, ויש את הבת השנייה שלו, שלא הצלחתי למצוא עליה כל כך מידע, אני חושב שהיא פשוט מאוד ירדה מתחת לרדאר, כי היא לא רצתה שימצאו אותה, ואנחנו נבין עוד מעט גם למה. אוקיי. אוקיי, אז אני אדלג עכשיו ממש לתקופת, אני אדלג ממש על כל הזמן שלו, שהוא עבר את כל הזוגיות שהיו לו, את כל האנשים שהיו לו, והוא כבר עכשיו בן 50. וכרגע הוא גר בניו מקסיקו, בעיירה קטנה שנקראת Elephant Butte. שזה מצחיק, אבל יש שם גם...
פיל?
עיירה, כן, זה Elephant Butte כמו פיל. וראיתי שיש עיירה ליד שנקראת, שקוראים לה Truth or Consequences. אמרתי, זה כזה פרט מעניין, איך אמריקאים אוהבים לתת שמות לכל מיני דברים, כאילו, יש עיירה שנקראת Elephant Butte, וליד העיירה הזאת יש עיירה שנקראת Truth or Consequences.
אני לא חושב שטיפה... טיפה מעניין הייתי אומר.
בדיוק.
קצת אירוני הייתי אומר.
אמת או תוצאות למי שרוצה לדעת? אוקיי, בקיצור, ליד העיירות הקטנות האלה יצרו מין אגם קטן. הייתה לי פה תמונה של האגם. אני אראה לכם את התמונה, כי לא שמתי אותה פה משום מה. הנה. אז יש פה את האגם הקטן הזה שיצרו בניו מקסיקו. זה אגם כזה, handmade lake כזה. זה לא אגם שהיה... כי זה עדיין ניו מקסיקו, זה אזור מאוד מדברי. ו...
זה נראה טוב, אבל...
כן, כן, הם עשו אחלה עבודה. הם באמת שמעשו אחלה עבודה, שמו גם סכר, אז כאילו עשו את זה ממש טוב. והמטרה של האגם הזה הייתה כאילו, אתה יודע, נופש, כמו הכנרת. משהו כמו דבריה כזה בכנרת, שלשם מגיעים אנשים לדוג, כל מיני פנסיונרים שבאים ליהנות מהזמן שלהם. ולמרבה הצער, האזור הזה משך הרבה נוודים שטיילו. המקום הזה נמצא באמת באמצע המדבר, כך שזה הפך להיות מקום די תיירותי, כי אין מה לעשות שם חוץ מהאגם עצמו. וזה משך גם אנשים לא כל כך נחמדים, כל מיני יצעניות, נרקומנים, הומלסים, וכמובן פשוט אנשים באו לעשות קראש שם, בצורה כזאת. עכשיו אנחנו מגיעים לסוף שנות ה-90, 1999, ובשנה הזאת במיוחד...
זאת כבר קפיצה גדולה.
קפיצה מאוד גדולה, כן. בשנה הזאת במיוחד, שתי העיירות הקטנות האלה נחשבו לעיירות עם אחוז הפשע הכי גדול שהיה בארצות הברית. אנחנו מדברים על Elephant Butte ו-Truth or Consequences. תבין לאיזה מצב זה. הייתה שם אלימות ואונס, סמים, זנות וכמובן הרבה מקרי רצח, בעיקר כלפי יצעניות, והמשטרה לא כל כך הייתה פועלת שם. כי הם אמרו, זה כבר מקום שידוע שיש בו הרבה פשע, אז השוטרים פשוט לא התערבו, הם כזה נתנו יד חופשית לכל מה שקורה שם. אז...
תאמין שזה טיפה עצוב, כי אני יודע שבשנים האלה, לא רק בארצות הברית, אלא גם בעולם הכללי, היה בעיה עם המשטרה שהיא פחות הייתה, היה לה אכפת ודברים כאלה, במקומות כאלה, ו...
כן. זה כאילו
אמרו,
הם כבר ככה הורגים אחד השני שם, תן להם לעשות את זה. כאילו הם הסכימו עם זה, אמרו, אוקיי.
כן.
הנה ההשלכות, הנה מישהו גם כותב לי פה, את האמת זה אמת או השלכות, אז הנה נכון, הנה ההשלכות. ממש ככה.
זה לגמרי. זה נורא עצוב אבל.
נורא עצוב. אני באמת מסכים. אוקיי, אז דיוויד עבד שנים, חסך כסף, כדי למלא את החלומות ההסתניים שלו. עכשיו, הייתה לו חברה שקראו לה סידני, סינדי, אנחנו תכף נגיע אליה. אותה הוא הכיר בעבודה שלו, בזמנו הוא עבד בפארק הלאומי של Elephant Butte, בתור מכונאי. הם גרו ביחד במין קרוון כזה, כמו, מכיר בסרטים, שיש כזה קרוונים כאלה, שפשוט יכולים לזוז, בדיוק. אז זה קרוון שפשוט היה מחובר לקרקע, אבל הם יכלו להזיז אותו ממקום למקום. כמו פארק טריילרים.
אה, זה גלגלים כאילו?
כן, הם יכלו להסיע אותו ולהעביר אותו ממקום למקום. הם חיברו, הם כאילו לקחו שני קרוונים, פתחו את האמצע וחיברו אותם ביחד, ואז היה מין דירה כזאת גדולה.
דווקא די מגניב, למרות שזה...
זה לא הדבר הכי נוח בעולם.
זה לא משמע הכי נוח, אבל...
זה לא הדבר הכי נוח, אבל זה גם מאוד זול, אתה מבין? אז כאילו, הם לא בזבזו הרבה כסף על שכירות או נכס או דברים כאלה.
תכלס עדיף משום דבר.
כן. אז הם הצליחו גם לחסוך הרבה כסף, וביחד, עכשיו שיש לו חברה חדשה, הם הצליחו לבנות את מה שנקרא היום הטוי בוקס. עכשיו, אני בהתחלה שקראתי על המקרים האלה, חשבתי טוי בוקס, אמרתי קופסת צעצועים, אז אמרתי, בטח מדובר פה על איזה רוצח של ילדים, כאילו כמה זה נשמע נוראי. אבל זה לא בכיוון הזה, זה כיוון טיפה ליותר... אפל, ואפשר להגיד יותר מפחיד. אז הוא רכש טריילר.
מה הכוון המפחיד בדיוק?
תכף אנחנו מגיעים לזה. טיפה יותר מפחיד ואפל. הוא רכש טריילר בשווי של $100,000. שמתי פה את התמונה. הטריילר הזה אפשר להזיז אותו ממקום למקום. הוא גם היה אטום מבחינת הסאונד. ככה שלא ישמעו כלום מבחוץ, אם אתה עובר במקרה ליד. והטריילר היה פשוט בגינה שלהם, ובפנים הם שמו כל מיני דברים שהם קראו לזה צעצועים. עכשיו אני רוצה לתת לך את הרשימה של הצעצועים שהמשטרה לפחות הוציאה משם, ומדובר פה על רשימה ענקית בכמויות. אז אוקיי, בוא נתחיל בדברים הפשוטים. היה להם כמה סוגים של שוט, גדול, קטן, כל מיני משוטים. היו להם מסורים קטנים וגדולים, כל מיני כלי ניתוח, מזריקים, סכינים של ניתוח, שלשלאות שהיו מחוברות לדפנות של של הטריילר. היה מין ארון מרופד שפשוט הם שמו בו ריפוד בפנים, חומרי הרדמה וסמים מרדימים, כל מיני כלים של חשמל. עכשיו שאני אומר כלים של חשמל, נכון, ברפתות בדרך כלל וכאלה מחשמלים את הפרות לפעמים, כמה שזה נוראי, אז מדובר בדברים כאלה.
אני חושב שזו
בדיוק, okay. מדובר בדברים כאלה, עד כדי כך שאפילו היה להם גנרטור בחוץ, כדי להתניע את החשמל. חבלים וכמויות מסיביות של צעצועי סקס, שזה מדובר על כל מיני, אתה יודע, ויברטורים וכל מיני דברים כאלה.
בוא נגיד זה ככה, לא, אלה לא צעצועים שהייתי קונה לילדים שלי.
לא, לא צעצועים.
או נותן להם אפילו להסתכל עליהם.
לא, לא, ממש לא, ממש, ממש לא. עכשיו כאילו, אתה יודע, כל עוד, אני לא יודע, אם יש לך בת זוג, והדברים האלה עושים לך את זה, אז מבחינתי תעשו מה שאתם רוצים, ביניכם לבין עצמכם, אבל פה מדובר על משהו קצת יותר מזה. עכשיו, על הקירות, דיוויד דאג לקשט את הטריילר, הוא הדביק כל מיני תמונות של פורנוגרפיה, של נשים קשורות, ונשים שכנראה היו בטריילר בעבר, ולא לשכוח גם שהוא היה מכונאי, וגם הנדימן, ואחד מהתחביבים שלו היה לייצר כלים חדשים, או יותר נכון, כל מיני צעצועי מין חדשים, שאני לא חושב שמישהו ירצה לקנות, כי זה היה משהו ייחודי רק שלו. לדוגמה, הם מצאו צינור פלסטיק עווה, שהיה באורך של כמעט חצי מטר, ובבסיס שלו, אפשר להגיד, זה היה סוג של ויברטור, אז בבסיס שלו ובכיפה, היו מסמרים מחוברים כלפי חוץ. ככה שברור שהמטרה של הצינור הזה הייתה ממש לא להנאה, אלא לפציעה של האור בזמן החדירה שלו.
אומייגאד, אוקיי, אני יכול לתאר את זה וזה לא נשמע נעים בכלל.
כן, ממש ככה.
ממש מכתים את זה לחור ו...
בדיוק. אנחנו... זה אחד הדברים שאתה... זה לא נתפס במוח הדברים האלה. הוא גם כמובן בנה כל מיני צעצועי מין אוטומטיים שפשוט מגיעים למהירות חדירה גדולה מאוד. מצאו שם צעצועי סאדו-מזו, זאת אומרת אזיקי קשירה, אימות באמצע שפשוט שומרים על רגליים פתוחות לרווחה, עד שאפשר להגיד ממש שהוא נקראים השרירים, כמובן שאי אפשר היה לזוז. ובאיזשהו זמן הוא הצליח גם להשיג כיסא של גניקולוג, איזה יופי, שהיה פשוט מאוד במרכז החדר. אז שמתי כמה תמונות מהדברים שמצאו אצלו בטוי בוקס, ורק לחשוב על זה.
אתה הראית לי את הכיסא הזאת, כאילו שלחת את התמונה הזאת בוואטסאפ אצלי, mm-hmm. את הכיסא הזה,
כן.
מבלי יותר מיני קונטקסט, ועכשיו כשאתה תיארת לפני שהראית את התמונה, אני יכול עכשיו... להבין קצת יותר טוב למה זה כל זה היה.
בדיוק.
וזה עינויים אותו יותר.
בדיוק.
אומייגאד, כמה כלים אבל.
ואם זה לא מספיק, מעל הכיסא עצמו הם התקינו מראה, כדי שמי שישב על הכיסא יוכל, אני חושב, לצפות בעצמו. עכשיו, היה מין מתקן קשירה מעץ שגורם למי שלא יהיה שם להיות מקופף בזווית שבה אי אפשר לזוז בכלל, ועל ידי קשירת הידיים והרגליים הוא היה מביא כל מיני בעלי חיים, זאת אומרת כלבים או זאבים לפעמים, ופשוט אפשר להגיד שעל הקורבנות שלו היה מורח כל מיני דברים, ונותן לבעלי החיים פשוט לנשוך את האיברי מין של מי שנמצא שם. לא נעים. לא נעים בכלל. הבן אדם היה... פסיכופת. עכשיו אני רוצה לספר לך סיפור קצר על אחת הקורבנות שהייתה שמה, ובסופו של דבר איך הוא נתפס. אז באמת כאילו, רק כדי להבין את העניין. באיזשהו ערב, מה זה?
שאלה, היו שורדים,
אז...
תראו, אני מנחש שהקורבן האחרון שרד, אבל היו שורדים לפני הקורבן האחרון, או ש...
אז זהו, אני אגיע לזה ממש עוד מעט. זה ממש מגיע לשם, אבל התשובה היא כן. היו כאלה ששרדו, וזה הכל תלוי איך התנהגת בטריילר, בטוי בוקס. כאילו, איך הייתה ההתנהגות שלך, שלך יותר נכון בתור אישה, כי גברים לא היו מגיעים לשם.
אז הוא לא היה הומו כמו פיש, אוקיי, הבנתי.
לא. לא. באיזשהו ערב, דיוויד מתחפש לשוטר סמוי, ולאיפה נראה לך שהוא הלך?
אני אומר לאיזה מקום עם מלא אנשים, או לפחות עם מקום שיש בו ילדים קטנים.
אז אתה לא טועה, הוא הלך לאגם.
או שהוא.
איפה שהיה, זוכר, היה שם הרבה זנות ומסוממים וכאלה. אז הוא הולך לשם, והוא מחפש שם קורבן, אפשר להגיד. ושם הוא מוצא בחורה שקוראים לה סינתיה. וסינתיה עבדה אז בתור יצאנית, וכמובן שהם הלכו לרכב שלו, הוא עזק אותה, ואמר לה שמה שהיא עושה זאת עבודה לא חוקית, הוא הציג בפניה תעודת שוטר מזויפת, אמר לה שהיא עצורה על זנות. עכשיו, סינתיה כמובן לא הגיעה אל תא המעצר, אלא היא הגיעה אל הטריילר של דיוויד, או מה שנקרא הטוי בוקס. שם היא הייתה קשורה במשך 3 ימים, וכמובן שבמשך 3 הימים האלה היא עוברת אונס מסינדי, שזאת חברה של דיוויד, ומדיוויד עצמו. כמובן שלא נדבר על הצעצועים שיש לדיוויד. לאחר 3 ימים, היא ידעה שאין מצב שבחיים היא תצא משם, אז היא פשוט החליטה לחשוב על איזושהי תוכנית בריחה. אז למחרת, הם העבירו אותה לטריילר שלהם, ושמו אותה בחדר קשורה למיטה. ודיוויד הלך לעבודה, והוא השאיר את סינתיה קשורה במיטה, בבית שלהם עם סינדי. עכשיו הוא דאג לקשור אותה ממש למיטה, הוא שם לה אפילו קולר כמו ששמים לכלב, על הקולר היו מסמרים חדים, ככה שאם היא מנסה לזוז היא פשוט נחנקת ונחתכת מהקולר שמחובר על הצוואר. עכשיו באיזשהו שלב,
עד כמה שזה חולני זה דווקא די גאוני.
כן,
אבל
זה מאוד חולני.
כן,
ומאוד מאוד נו.
אני חייב לתת לו נקודות, אבל על היצירתיות.
יצירתיות. הוא היה הנדימן, אפשר להגיד. באיזשהו שלב, יש טלפון בדירה. יש טלפון. אז סינדי הולכת לטלפון, ובדיוק בזמן הזה היא עוזבת אותה לבד בחדר, את סינתיה. עכשיו, סינתיה מסתכלת, והיא רואה שסינדי שכחה את המפתחות של האזיקים שלה על השידה ליד המיטה. עכשיו, היא קשורה. אבל היא הצליחה להגיע למפתחות ולפתוח את האזיק שתופס לה את יד ימין. עכשיו, כנראה בזמן שהיא זזה, היא הפילה שם איזה מנורה, וסינדי שומעת את הרע שיש להם בחדר. אז היא ישר מנתקת, היא אומרת כזה, טוב, אני חייבת לזוז, יש לי מה לעשות. היא מנתקת את הטלפון, היא הולכת לחדר שינה, ושם היא רואה את סינתיה מנסה לפתוח את השלשלאות של הצוואר. אז היא קופצת עליה, היא מתחילה להיאבק איתה, ובזמן הזה של המאבק, סינדי לוקחת את המנורת לילה שנפלה, נותנת לה בראש של סינתיה כמה פעמים, בזמן שהיא כמובן סינתיה קשורה למיטה עם יד אחת, ובאיזשהו שלב, עם היד שאיכשהו הייתה חופשייה, היד של סינתיה, היא מצליחה, לא יודע איך, תאמין לי, זה כמו בסרטים באמת הדבר הזה, אני קראתי על זה, אבל מסתבר שהיה שם באיזשהו מקום דוקרן קרח, או אייספיק. והיא פשוט לוקחת את הדוקרן קרח, והיא דוקרת את סינדי, זה או בצוואר או בראש. לפי מה שאני הבנתי, זה בחלק כאילו ממש בין הלחי, כאילו לכיוון הצוואר. עכשיו היא דוקרת אותה, וזה פשוט עוצר את סינדי, אז היא נופלת. סינתיה מצליחה לצאת מהדירה בריצה, והיא פצועה, היא ערומה, והיא רצה. היא רצה והיא צועקת את החיים שלה, כאילו, ממש. עכשיו, היא הולכת בין כל הטריילרים שיש בחוץ, היא מנסה למצוא אנשים שיעזרו לה, כמובן שאף אחד לא פותח לה את הדלת, עזוי, ובסופו של דבר היא מצליחה להגיע לאחת השכנות, השכנה מכניסה אותה הביתה, רואה בחורה פצועה, לוקחת למשטרה. השוטרים לוקחים אותה לטיפול נמרץ, ומתחילים לחקור. עכשיו הנה, טיפיקל פוליס אופיסרס. בחקירה, השוטרים שואלים אותה במה היא עובדת. אז סינתיה אומרת להם שהיא יצאנית. ואז פתאום, כל הסיפור של סינתיה הופך להיות לא אמין. כי הם אומרים, טוב, את יצאנית, נרקומנית, אז כאילו יש מצב שכאילו, את יודעת, תבאת את זה על עצמך. עכשיו, למרות כל הפציעות שיש עליה, מדובר פה על אישה שהיא חבולה בכל הגוף, וכאילו, אתה יודע, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, זה לא הגיוני, כאילו, איך, מה הקשר לזה שהיא בחרה להיות יצאנית, לבין זה שהיא נחטפה 3 ימים, ואנסו אותה 3 ימים רצוף. בקיצור, בזמן החקירה, והיא בחדר מיון, פתאום נכנסת בחורה לחדר מיון, עם פציעה בצוואר, והיא שומעת, כנראה את שיש איזה מישהי שקיבלה פציעה בצוואר, היא אוטומטית זיהתה שזאת הייתה סינדי. אז היא ישר צועקת, הנה זאת היא, זאת היא, זאת היא, והמשטרה מגיעה אל סינדי, מתחילה לשאול אותה שאלות, ועוצרים אותה. ולאחר כל מיני שאלות ומתחילים את החקירה, סינדי משתפת פעולה עם המשטרה, והם מגיעים לטוי בוקס. עכשיו, בבית ובטוי בוקס הם כמובן מגלים את כל הכלי עינויים המוזרים שהיו, ומחכים שדייוויד יחזור הביתה מהעבודה. כשדייוויד חוזר, הם עוצרים אותו, שמדובר על שנת 1999, ופתאום העדות של סינתיה הופכת להיות יותר אמיתית, כאילו אנשים מתחילים להקשיב לה. עד אותו זמן...
לפני שאתה ממשיך?
כן.
לפני שאתה ממשיך? אני חייב להודות שזה מפתיע אותי שהמשטרה בסוף כן אמינה לה. אמרה זאת אי, זאת אי, זאת אי, ואז עצרה את, את סידני עם הפציעה בצוואר. כי מקרים אחרים של כל מיני רוצחים שאני מכיר, המשטרה לא הייתה מאמינה, והיא פשוט, כן, whatever, בוא נעזוב את זה, מה שתגידי, משוגעת ודברים כאלה.
נכון. זה קורה הרבה שהמשטרה פשוט מאוד לא, אז פה באמת אולי איפשהו שם, אתה יודע גם, האזור עצמו מלא בפשע, אז אתה הבנת כבר, מבינים כבר מההתחלה, שהם אמרו, אנחנו לא אכפת לנו בכלל ממה שהולך שם. אבל פתאום שזה מגיע למצב, שהם אמרו, אוקיי, נקשיב לה, בוא נלך נראה מה קורה, אז פתאום אמרו, אוקיי, המפלצת התעוררה במקום הזה, אז צריך ללכת לבדוק מה הולך שם. אז החוקרים מגיעים לטוי בוקס, הם עוצרים את דיוויד, ושם הם מוצאים מצלמת וידאו, שכנראה תיידע את כל המקרים שהיו בפנים. הם מוצאים מין רדיו טייפ עם קלטת, שעוד מעט נגיע לזה, וקלסר עם רשימות. ובקלסר הזה נמצאים, הם מוצאים כל מיני תאריכים ושמות של נשים, שהגיעו לטוי בוקס בין השנים 1993 עד 1997. עכשיו, הם היו שם בתקופות של תאריכים, של חודשים, סליחה, בתקופות של חודשים. זאת אומרת שנגיד עכשיו, סתם, אני זורק שם, נגיד כתוב קלי למבר, הגיע בחודש פברואר, עזבה בחודש יולי. משהו כזה. זאת אומרת שהייתה שם תקופה של חצי שנה כמעט. בתוך הטריילר, בתוך הטוי בוקס. עכשיו...
זה מטורף.
אם זה ככה, עכשיו לא מספיק שזה ככה, גם היו שם תיעודים שיכול להיות שהיו אפילו 2 או 3 אנשים בתוך הטוי בוקס הזה, בתקופה הזאת. זאת אומרת שהוא חטף כמה נשים ביחד. בנוסף, גם כמובן היו מלא תמונות. אה?
נגיד, מי שנחטפה באפריל, היא שוחררה באוגוסט, ונגיד בין אפריל לאוגוסט, נגיד בחודש יולי, הגיעה
עוד אחת. מישהי
לשם.
בדיוק. המנחש. עכשיו, הוא תיעד הכל. היה לו איזשהו קטע כזה דפוק. בסוף זה הפיל אותו, אבל יותר מאוחר, אגב, גם חברה שלו אמרה שהוא היה שומר תמונות, ואחרי כמה חודשים שהיה נמאס לו מהתמונות, הוא היה שורף אותם. שזה מראה כאילו יש פה מין כזה קטע של שליטה, של אני אחליט מתי אני אסיים את זה. ממש ככה. אז כמובן גם הם מצאו כל מיני תמונות של אנשים, של נשים שהיו שם בפנים. על אחד מהקירות מצאו ציטוט של דיוויד שהוא כתב לחבר שלו, והוא כותב לו ככה. אישה תעשה ותגיד הכל כדי להשתחרר. הם יבעטו, ישרטו, יציאו כסף, ינשכו, יצעקו, יתחננו, ישקרו שהם בהיריון. ישקרו בכללי, יספרו על ילדים שאין להם, יציעו סקס, יציעו כל דבר. אל תיתן לתירוצים הטיפשיים האלה לעבוד עליך. אם הבחורה שווה את החטיפה, תשאיר אותה אצלך. אפשר להגיד שהבן אדם...
מה?
הבן אדם... עכשיו, עוד משהו שחשוב להבין פה, סינתיה אמנם לא אומרת את זה, אבל הרבה מהקורבנות אמרו שהוא לא היה עובד לבד, חוץ מזה שחברה שלו הייתה עוזרת לו. כנראה שהיו מגיעים עוד אנשים לטויבוקס, כאילו אזרחים שהיו שם, אתה יודע, בעיירה הזאת, זה פשוט נהנים מהאונס גם כן. עכשיו אני רוצה להגיע לקסטה, שאגב, יש את זה ביוטיוב, זה מדובר בקלטת של 45 דקות, שיצא לך פעם לראות, יצא לך לראות את הסרט המסור, נכון? בטוח ראית את הסרט המסור.
יצא לי כמה מהסרטים של המסור, אני לא זוכר יותר מדי, אני כן זוכר חלקים.
אבל יש משהו מאוד אייקוני. יש משהו מאוד אייקוני במסור, זה מתי שהוא חוטף מישהו, אז פתאום נדלק את הטלוויזיה, ויש קלטת שעובדת, ואומרת לו מה הולך לקרות לו. נכון?
נכון.
אז דיוויד טען אחר כך במשפט שהיה נמאס לו כל פעם להסביר לאנשים שמגיעות לשם איך הם הגיעו לשם, אז הוא פשוט הקליט קלטת, עם קול מעוות ומפחיד. מבחינתו זה היה נחשב כל מין מנטרה כזאת עבור האנשים שהגיעו לשם, והוא היה מתאר להם לפרטי פרטים מה הוא הולך לעשות, ואיך הוא הולך לעשות את מה שהולך לקרות לאותה אישה שמגיעה לשם. עכשיו אני תרגמתי ממש כמה דקות, 3 דקות, זה מדובר ב-45 דקות, אם אתם רוצים פשוט תחפשו ביוטיוב טוי בוקס, וידאו, לא וידאו, קסט, ותאמינו לי זה מחריד. אז תרגמתי את זה, זה תרגום לקוי שלי, אני מתנצל כמובן מראש, אבל אני אקריא את זה בשבילכם, וכמובן אני מקווה שהשפה לא תהיה יותר מדי גסה בשבילכם, אבל אוקיי, בסדר. אז אני מתרגם את זה, אני פשוט קורא את זה, אז אני אומר לעצמי, אני לא מבין שתרגמתי את זה, אבל אוקיי, הנה זה בא. זה מתחיל ככה. היי כלבה, האם נוח לך? אני מאמין שלא. את קשורה ברגליים ובידיים, העיניים שלך מחוסות, את אולי קצת מסתולה ולא יודעת איפה את נמצאת, ואני מאמין שאת מפוחדת ממש. אז כדאי לך להתעורר ולהתחיל להיות רצינית ולהקשיב טוב טוב למה שאת הולכת לעבור, כי זה מאוד קשור למצב שבו את נמצאת כרגע. אני הולך לתאר לך במילים את מה שאת הולכת לעבור, למה נחטפת, מה הולך לקרות לך, וכמה זמן את תישארי כאן. אני לא יודע איך נחטפת לכאן, כי הקלטת הזאת הוא קלטה בתאריך ה-23 ליולי של שנת 1993, עבור כל אנשים שהגיעו לכיסא הזה. אז המידע שאני מביא לך מבוסס על הניסיון שהיה לי בעבר עם חטופות שהגיעו לכאן. רוב הסיכויים שאת כאן לא מרצון. את חסרת תקווה אולי, קצת עצבנית, יכול להיות שניסית כבר להשתחרר וקלטת שאת לא יכולה, וכנראה שאת מחכה לראות מה הולך לקרות. את בטח חושבת שאת הולכת להנס, ואת ממש צודקת לגבי זה. הרצון העיקרי שלנו זה מה שיש בין הרגליים שלך. את תאנסי והרבה. בעיקרון את נחטפת והגעת לכאן כדי להיות עבד מין, אבל רק שתדעי, אנחנו עושים את זה כל הזמן. אנחנו ממש מקצוענים. את לא הולכת לאהוב את זה בכלל, אבל זה לא מעניין אותנו. זה לא שיש לך באמת איזושהי בחירה. את נלקחת בכוח, ואנחנו הולכים להשתמש בך בכוח. את הולכת להיות עירומה וקשורה כל הזמן כמו חיה, ואנחנו נשתמש ונתעלל בך בכל זמן שאנחנו רוצים. את תישארי כאן חודש, חודשיים, אולי 3. אני והחברה שלי שמרנו עבדי מין במשך שנים, אז זה לא ביג דיל בשבילנו. אני רוצה שתדעי שאנחנו מאוד בררנים כאשר זה מגיע לבחור את הבחורה שתגיע לכאן. אז זה אומר שיש לך כנראה גוף יפה, את צעירה, אולי יותר מדי צעירה, כי בשביל המטרות שלנו אנחנו מעדיפים לחטוף נערות כמה שיותר צעירות, כדי שיהיה לנו קל לשלוט עליהם ולהפוך אותן לעבדים. את נמצאת כרגע בתא העינויים שלנו, שהוא לגמרי אטום, אז את יכולה לצרוח כמה שאת רוצה ואף אחד לא ישמע אותך. יכול להיות שתהיה כאן עוד בחורה, כי אנחנו אוהבים לגוון, אז לפעמים יש שתי בחורות קשורות בחדר הזה. את ממש כמו חיה עבורנו, וכך גם אנחנו נשתמש בך. נאכיל ונשקה אותך כדי לשמור עלייך בחיים. אם תתנהגי יפה, אנחנו ננקה אותך ונרשה לך להשתמש בשירותים כשאת צריכה. אסור לך להגיד לא. אם אנחנו אומרים לך לעשות משהו, את תמיד חייבת לציית ולא להתנגד. כשאת תתנגדי, את תסבלי, ותאמיני לנו שאת הולכת לסבול. אם אנחנו מחליטים להיכנס אלייך בכל צורה שהיא, אסור לך להתנגד כי יכאב לך יותר. בכל רגע נתון את עונה בכן אדון או כן אדונית, ושוב אסור לך להתנגד. חשוב לי לציין, אני ממש לא אוהב צעקות. אז אם את תצעקי יותר מדי ולא אכפת לי למה, אני אשים לך בפה צעצוע נשיכה שגרום לך להיחנק מדי פעם. ואת תישארי איתו לאורך כל התקופה שאת תהיי כאן, ואני אוריד אותו ממך רק כדי לאכול או לפעילות מינית. הקלטה הזו ממשיכה במשך 45 דקות, ואז לקראת הסוף הוא אומר את הדברים הבאים. אנחנו הולכים לחתוך, לחשמל, להכאיב לך הרבה, אבל אל תדאגי, אנחנו כבר מאוד מנוסים בקטעים המיניים האלה, ולכן אנחנו מבטיחים שאם לא תתנגדי יותר מדי, הפציעות האלה יחלימו, כי בסופו של דבר אנחנו בקטע של כאב ולא בקטע של מוות. למרות שגם זה קרה כאן כאשר אחת הכלבות שלנו, כמובן שמדבר על נשים, התנגדו, בעטו או נשכו אותנו. אין לי בעיה לזרוק את הגופה הרקובה שלך במדבר, ואף אחד לא ידע על זה. את שומעת את הקלטת הזאת, והיא מעודכנת למה שאת הולכת לעבור. אני יכול רק לייעץ לך להיות חכמה כדי שתשרדי. אל תצעקי, תדברי רק כשמותר לך, תעני בכבוד ותראי כבוד. את הקלטת הזאת הם שמעו בזמן שהחוקרים מצאו קסטת וידאו. אגב, בקסטת וידאו, בקלטת וידאו, הייתה בחורה ערומה שיושבת על הכיסא, הוא היה לידה, והקלטת פשוט הייתה ברקע, והשמיע את זה לבחורה שיושבת על הכיסא. אז עכשיו ה-FBI מנסה לזהות מי זאת אותה בחורה שיושבת על הכיסא. מנסים להגיע אליה, לראות אם היא בכלל בחיים. והם קולטים שיש לה מין קעקוע ייחודי. מאוד, קעקוע כאילו מאוד מעניין, שלא לא רואים, זה לא דולפין, נגיד ככה, כנראה קעקוע אחר. ואיכשהו הם הצליחו לעשות זום, אפילו מי שמסתכל פה בתמונות, כאילו, אתה יודע, מדובר על שנות ה-90, זה לא שהמצלמות היו וואו חדות, איכשהו הם מצליחים להציג את הקעקוע לקהל, ומחפשים את הבחורה שיש עליה את הקעקוע הזה. באיזשהו שלב, מגיעה למשטרה בחורה בשם קלי, והיא מספרת למשטרה, שבשנת 1996, היא נתקלה בבר, בחברה שהיא הכירה שם. עכשיו, לקלי, יש את אותו קעקוע, ובגלל זה היא הגיעה למשטרה. ועכשיו, הבחורה שהיא פוגשת בבר, החברה שלה, קוראים לה ג'סי. עכשיו, אני לא יודע אם אתה זוכר, או מי שפה, אם אתם זוכרים, אבל ג'סי הייתה הבת של דיוויד. לבת שלו קוראים ג'סי.
אחת מהן.
מה זה? זאת ג'סי.
אחת מהן, לא?
בדיוק, הזאת ששומעים עליה. עכשיו, לקראת סוף הערב, קלי מספרת שהיא מרגישה מטושטשת וחולה, למרות שהיא שתתה רק בירה אחת. וג'סי כמובן הציע לה טרמפ הביתה. מאותו הרגע, קלי לא זוכרת כלום ממה שקרה. לאחר מכן, במשפט אנחנו מגלים שג'סי סיממה את הבירה של קלי והביאה אותה לדיוויד. כשקלי מתעוררת, היא כבר קשורה למיטה עם קולר על הצוואר. עכשיו הוא מסמם אותה ואונס אותה במשך יומיים בתוך הטוי בוקס. עכשיו, מהכמות של הסמים שהיא קיבלה, באיזשהו שלב הוא היה בטוח שהיא מתה. אז הוא פשוט עוטף אותה בסדין, וזורק אותה כמו חיה פצועה באיזשהו שביל של, ליד כביש, כאילו ליד כביש ראשי. מגיע לשם איזשהו נהג מסוים, קולט שיש משהו בתוך הבד שהיא עטופה בו, הוא פותח, הוא רואה אותה בפנים מסוממת מתה. הוא מזמין אמבולנס, וכמובן לוקחים אותה, והיא לא זוכרת כלום מהמקרה, אז היא לא מדווחת גם על מה שקרה. היא לא זוכרת שום דבר, כי היא הייתה מסוממת לגמרי. עכשיו, היא מנסה לשכנע את בעלה שהיא לא זוכרת כלום ממה שקרה. והוא לא מאמין לה, כי היא נעלמה ליומיים, והוא בטוח שהיא בוגדת בו. אז הסיפור הזה בכלל הופך להיות יותר גרוע, כי אחרי זה הם גם מתגרשים, כתוצאה מהסיפור הזה. עכשיו, וואו. מה זה?
וואו, כאילו.
כן, כן, מסכנה.
זה נשמע כל כך עזוי, אבל.
זה, אתה יודע, אני פעמים שומע על המקרים האלה, ואני אומר לעצמי, מה הסיכוי, אחי? כאילו, איך קורים הדברים האלה?
תקשיב, היה לה מזל שגם, שהוא פשוט החליט, כאילו, הוא יחשב אותה בתור מטה.
כן.
סתם בשקית וזרק אותה באמצע של מקום, הגיע נהג ש... כן החליט לעצור, נהג שהוא הבן אדם שלפחות אכפת לו יותר מהמשטרה, בוא נגיד זה ככה.
כן.
וזה ממש ממזל.
זה מזל מטורף. וזה גם הסיבה, עכשיו אני מבין למה, היא פשוט סגרה את הקייס. היא אשכרה הביאה את כל ה... היא הביאה את כל התוצאות כאילו למה שהלך פה. בכל מקרה, אף אחד לא מאמין לה שהיא נאנסת, ובגלל זה היא גם לא מגישה תלונה במשטרה. כאילו, נגד מי להעביר תלונה? אף אחד לא, היא לא ידעה כלום, היא לא זוכרת שום דבר. והיא בכלל עברה מניו מקסיקו לקולורדו, אחרי שהם התגרשו. אז ממש היה פה ניתוק, היא לא פרסמה, היא לא אמרה שום דבר, אף אחד לא יודע כלום, הטוי בוקס תמשיך לעבוד כרגיל. עכשיו תחשוב שהיא מגיעה למשטרה בגלל הקעקוע. ואז המשטרה מראה לה את הקלטת. היא רואה את עצמה, היא יושבת בטוי בוקס. זה דברים שהיא לא זכרה, תחשוב על מה היא עוברת פתאום כרגע. זה לא יתואר הדבר הזה, כאילו תחשוב שאתה לא זוכר מקרה מסוים, ואז מראים לך את המקרה הזה מול העיניים, שזה מתועד.
זה זוי, פשוט זוי, אני באמת קשה לתאר דבר כזה.
ממש.
שנגיד, עזוב אותך עכשיו אונס וזה, נגיד חוטפים אותך לאנשהו, מסממים אותך, לא יודע, מענים אותך, נותנים לך מכות, דברים, ופשוט...
אתה לא זוכר כלום.
יום אחד מתעורר באיזשהו מקום, אתה לא זוכר כלום, ואז פתאום ה-FBI באים אליך, או השבק, או לא יודע מי, אומרים, היי, אנחנו חושבים שזה אתה שם בקלטת הזאת, ואתה לא מבין איזה קלטת.
מה, היה קלטת? איך כיכבתי בקלטת ואני לא יודע? כאילו, באיזה מצב זה מגיע?
כן, משהו כזה. שאתה לא מודע לשום דבר, למה שהיה, בגלל הסמים וכל הקטע הזה.
עכשיו, המקרה של סינתיה, אתה זוכר את סינתיה? זאת שהצליחה נכון, לברוח? כן. אז המקרה הזה פורסם, נכון. ו... מה זה?
לא אמרתי, כן, נכון. אני אז... זוכר שהיא הייתה בבית חולים, ו...
אז אחרי שהמקרה פורסם, סיני. הגיע עוד מישהי שהייתה גם עבדה בתור יצענית, והיא אמרה, אני אמרתי למשטרה, אני כבר הגשתי תלונה נגד דיוויד, ואף אחד לא עשה כלום. ואז פתאום התחילו להגיע יותר ויותר עדויות של נשים שהגיעו לטוי בוקס. אני מגיע עכשיו למשפט. המשטרה עוצרת את סינדי, הבת זוג של דיוויד, ואת ג'סי, הבת שלו. סינדי כמובן משתפת פעולה ישר. היא אומרת שהיא עזרה לחטוף, ושהיא מוכנה לתת כל מידע שצריך על דיוויד. היא מזכירה גם כן שהוא היה נוהג למכור נשים שהוא חטף לזנות. זאת אומרת שהוא חטף נשים שהן לא עבדו בזנות, אז הוא מכר אותם לכל מיני אנשים אחרים. כנראה היה מסמם אותם ממש. בגדול היה מתייחס לנשים כמו מוצר, כמו חיות, ולא כבני אדם. גם רואים את זה בשיטת פעולה, שהוא ניסה להיפטר שהוא ניסה להיפטר כאילו מקלי, הוא פשוט זרק אותה ככה, סתם, לא אכפת לו. ובנוסף, היא מודה שדייוויד רצח מעל 30 אנשים. והיא אומרת למשטרה שהוא זרק 7 גופות לאגם, איפה שהיה. ואז שוב, אתה אומר לעצמך, כאילו, המשטרה יודעת, המשטרה שומעת, ממקור ראשון. ומה הם עושים?
מתחילים לזרוק את הקייס, מתחילים לוותר.
בוא נגיד לך מה הם אומרים. כן. הם אומרים, האגם עמוק מדי, ואי אפשר להגיע לתחתית. אז אי אפשר להוציא את הגופות. אי אפשר למצוא את הגופות. במידה ובאמת יש שם הגופות.
לא, זה... אני יודע שמדובר על שנת 1990.
זה לא מובן, פלוס. 99, אתה אומר צריך צדק אבל... בעולם.
זה
עכשיו, הם חשבו...
זה זוי, אני די בטוח ש... כן.
זה ממש הזוי, אני גם בשוק. כי הם... כן. היה גם מחשבה לייבש את האגם, ואז לראות מה קורה למטה. אבל גם זה לא קרה, כי זה עולה הרבה כסף.
זהו, אני די בטוח שהיו חליפות סלילה.
היה? לפחות. לפי דעתי היה ממש אפשרי למצוא את זה.
אז זהו, זה לא תירוץ. אגם עמוק מדי, אי אפשר למצוא את הגופות.
זה לא אמין, זה לא אמיתי בכלל. עכשיו, אני אומר לעצמי כאילו, זה ברור שהבן אדם הולך להיכנס לכלא, ולא יודע מה יהיה איתו בהמשך, אבל מה עם המשפחות שהילדים שלהם פשוט נעלמו ככה? למה לא לסגור להם את המעגל הזה? מדובר פה בכמות ענקית של אנשים, אתה מבין? לסגור את המעגל, סגרו את זה. אתם שוטרים, זה התפקיד שלכם. אוקיי, סינדי כמובן נשפטה, והיא קיבלה 36 שנה, בגלל, על זה שהיא עזרה לחטיפה, ביצוע מעשי סדום, וכמובן, איך קוראים לזה, שימוש בסמים. היא הייתה רק מחצית מהזמן בכלא, יצאה אחרי 19 שנה, מה שזה אומר אגב שהיא השתחררה כבר ב-2017. היום לא יודעים איפה היא, יכול להיות שהיא שינתה את השם שלה או משהו, מה זה?
היא עדיין בחיים?
היא כנראה עדיין בחיים, אלא אם כן מישהו יתנקש בה, אבל לא יודעים איפה היא היום, היא שינתה את השם שלה כנראה, היא כבר כנראה גם לא גרה בניו מקסיקו, אז בכלל משהו אחר. ג'סי, הבת של דיוויד, הייתה גם מוכרת סמים, אז היא הייתה גם דרג דילר כזה, והיא הכחישה קשר בין זה שהאבא שלה בנה את תיבת הצעצועים, הטוי בוקס, וחשבה שכל מה שהוא עושה זה רק לאנוס את הנשים, רק. היא קיבלה שנתיים וחצי בכלא.
מה?
כן. אמרתי כבר שדייוויד...
לא, כאילו, אתה לא רוצה לי שנתיים וחצי על ה... גם על סתמים, גם על לעזור ממה שהיה בטוי בוקס, וגם...
כן, אתה חושב שיהיה טיפה יותר. זה... ממש ככה.
זה ממש הזוי.
עכשיו, אתה זוכר, אמרתי שדייוויד היה מזמין חברים לאנוס את אנשים בטריילר, להתעלל בהן?
נכון.
לא הצליחו כן. למצוא עדויות לאנשים אחרים שהיו, אבל מבדיקות DNA שעשו על אנשים שכן התלוננו, ומצאו כל מיני, סליחה, בדיקות DNA שעשו בטוי בוקס עצמו, מצאו כל מיני זה, אבל לא הצליחו להשלים באמת פרופיל. אבל היו כל מיני סוגים, זה מוזר להגיד את זה, כל מיני סוגים של זרע או דברים כאלה שמצאו שם. וגם כמובן בגלל שלא מצאו גופה, אי אפשר להגיד באמת שהיה רצח. עכשיו, למה לא מצאו גופה? כי לא חיפשו את הגופות.
לא עליהם כוח לחפש את הגופות.
לא עליהם כוח, לא עליהם רצון, לא עליהם משאבים, כל התירוצים של המשטרה באותו זמן. עכשיו, זה שונה נגיד במשפט בארץ, כי במשפט האמריקאי, בשביל להרשיע מישהו על רצח, אתה צריך איזושהי ראייה פורנזית. אתה יודע מה זה ראייה פורנזית? זה אומר שראייה יציקה אמיתית...
הוא ראייה חותכת.
בדיוק. זאת אומרת שאתה צריך לקשר עכשיו בין סכין לגופה. אם אין גופה, אין רצח. בארץ...
כמו נגיד...
כן.
נגיד הוא רוצח מישהי, וכאילו הוא גם אנס אותם, ואז הוא אומר, פה אכפת לי את הגופה, הם רוצים את הגופה, הם בודקים את הגופה, הם מזהים שיש את הזרע של דיוויד פארקריי, אז כאילו זה נחשב בתור הוכחה ממש חותכת.
אם יש כלי רצח, בדיוק. בדיוק.
או שמספיק שהוא אומר להם שהוא רצח, נגיד... את האישה הזאת, הכביא אותה שם, הביא אותה לאן שהוא הכביא את הגופה, אבל נגיד על הגופה אין traces, סימנים כלשהם של זרע עליה או משהו.
אני חושב...
זה גם יחשב או שזה...
אני חושב שאם הוא יודע איפה הגופה נמצאת, זה אוטומטית נחשב כדבר, ככאילו, זהו, אתה יודע איפה היא נמצאת, אז מן הסתם אתה היית קשור לזה. אבל יש משהו שנקרא ראייה נסיבתית. בארץ יכולים לתת לך, אתה יכול להיכנס לכלא על ראייה נסיבתית. שזה אומר שנגיד עכשיו סתם, כן? דוגמה למשהו קלאסי שקרה בארץ, זה רומן זדורוב. שהיו שם מלא ראיות נסיבתיות, אבל הם לא יכלו בתכלס לקשר את רומן עצמו לרצח. נדבר על זה אולי באחד הפודקאסטים בהמשך. הם פשוט מצאו דברים ואמרו לו דברים. או שנגיד עכשיו סתם, אתה כתבת ביומן, אני ממש שונא את בלקבירד, הלוואי והוא היה מת, ופתאום אני מת, ואתה כתבת על זה? אבל שיודעים שיש בין איזשהו קשר, זה יכול להיות ראייה נסיבתית. זה לא הלוואי, זה לא הלוואי והוא היה מת, זה אפילו אני רוצה לרצוח אותו. ופתאום אני מת, אז זה נחשב ראייה נסיבתית. בדיוק, אז על זה אתה יכול להיכנס.
נגיד אם אני רושם, אם נגיד אני רושם ביומן, אני רוצה לרצוח בלקבירד עם פטיש, אבל אתה נרצח נגיד לא יודע, יריה.
שאלה טובה. שאלה טובה.
זה יחשב בתור ראייה נסיבתית או...
זה לא פורנזית, זה בטוח. אבל בכל מקרה, בגלל שלא מצאו גופה, אי אפשר היה להגיד שהוא רוצח. אז בגלל זה הוא מעולם לא נשפט על רצח, אלא הוא נשפט על מעשי סדום, חטיפה, התעללות, סימום, וכמובן אינוס. שזה אונס. חשוב לציין שהוא, שדייוויד לא שיתף פעולה בחקירה בכלל, הוא הכחיש הכל. למרות כל הראיות שהיו, הוא טען שכל האנשים שהיו בטריילר היו יצעניות, והוא שילם להם, ושכל מה שקרה בטריילר היה בהסכמה מלאה, והוא לא הביע שום חרטה על כל מה שהיה שם. וגם הוא טען שהוא הקורבן בכל הסיפור הזה, שהם באות נגדו. בכל מקרה, בשנת 2001, בית המשפט קובע לדייוויד 224 שנים בכלא, ושנה לאחר גזר הדין הזה, הוא פשוט מגיע לשימוע שני, והוא פשוט, ממש שעה לאחר מכן, הוא מת מהתקף לב בגיל 62. המשטרה לא מצליחה...
יחסית.
מה זה?
הוא יצא יחסית בזול, אם אתה שואל אותי.
כן, כן, ממש ככה. אני חושב שגם באיזשהו מקום הוא קיבל... הוא קיבל את מה שמגיע לו בסופו של דבר. המשטרה אומנם לא מצליחה למצוא גופות, אבל הם טענו שככל הנראה דיוויד היה אחראי לרצח ואונס של 60 נערות, של בין 14 ל-60 נערות, וכל זה לפי היומן שנמצא אצלו בטריילר, אתה זוכר? ששם הוא תיאר את הנשים שהיו, איזה נשים מתו, איזה חטף, הכל. אז... כן. זהו. זה היה דיוויד פארקר ריי, רוצח הטויבוקס.
וואו, אני אגיד לך את האמת, לא חשבתי שיש יותר גרוע מאלברט פיש מהבחינה של תיאורים של כל מה שהוא עשה לילדים, אבל תהיתי, אני רואה שדויד פארק ריי הזה הוא יותר סדיסט מהסאדו מזוכיסט, אפשר להגיד את זה ככה.
כן, כן, ממש ככה, אתה יודע, אני
חושב...
גם... כן.
ואני גם חושב שאתה הבנת איך זה מרגיש לקחת טקסט או קלטת או משהו שהחוצח או הפושע יותר, נכון? כתב או יצר, ולתרגם את זה לעברית ולהבין עד כמה שזה פשוט מזעזע. כי זה מה שאני הרגשתי כשתרגמת את המכתב של פיש לגרייס, כאילו להורים של גרייס, זה פשוט מזעזע לקרוא את זה מההתחלה, ואז פשוט לתרגם את זה ולמצוא, אתה יודע, לרקח את זה כמה שיותר, כדי שזה לא...
תאמין לי שריקחתי כמה שיכולתי.
כן. אני הבנתי את זה מרגע שאמרת, תקשיבי כלבה.
כן. כאילו אם בא לך סתם מדיטציה, אז לך תקשיב לכל הקסט, סתם לא, זה פשוט נוראי באמת. גם הקול שלו, הוא היווט את הקול, אז זה היה נשמע אפילו יותר מפחיד. ואתה יודע, אני שמעתי על הבחור הזה נטו במקרה, היה לי תכנון לדבר על מישהו אחר היום בכלל, אבל שמעתי על זה ואמרתי, דווקא זה יכול להיות טוב לתת פיק לאלברט פיש, שהיה בפעם שעברה, להכניס עוד איזשהו סדיסט, כאילו לגמרי ככה. טוב, זה היה דייוויד פארקר ריי, רוצח הטוי בוקס. אני הייתי בלקבירד, הייתי פה היה מרק, תודה רבה לכולכם. אני אוהב אתכם, תודה רבה שהייתם איתנו בפודקאסט הזה. ניפגש כמובן בפעם הבאה. אוהבים אתכם.